היד החזקה. פנינים מהרמב"ם היומי עם הרב יצחק קפלן.
שלום למאזינים. מנהג ישראל לקדש את האישה בטבעת. החתן עונד טבעת על אצבעה של הכלה ואומר, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. יסודו של המנהג הזה בתיקוני הזוהר, והוא מופיע כבר בספרי רבותינו הראשונים, כגון ספר החינוך, אבל בדברי הרמב״ם אינו מוזכר. את הפרק היומי, פרק ג' מהלכות אישות, פותח הרמב״ם במילים הבאות. כיצד האישה מתקדשת? אם בכסף הוא מקדש, אין פחות מפרוטה כסף או שווה פרוטה. אומר לה, הרי את מקודשת לי בזה. אלא אם כן דברי הרמב״ם. בכסף הוא מקדש ואומר, הרי את מקודשת לי בזה, מבלי להזכיר שום טבעת. ואכן, נראה שההקפדה על קידושין בטבעת דווקא לא הייתה נפוצה בזמן הרמב״ם כמו בימינו, ומתבקש לשאול, מה בעצם קרה מאז ימיו של הרמב״ם ועד זמננו? נוכל להשיב על כך באמצעות הסברו ההלכתי של הגאון בעל צופנת פענח, המכונה הרוגצ'ובר, למנהג הקידושין בטבעת. הדין הוא, אומר הרוגצ'ובר, שהבעל אוכל פירות מהנכסים השייכים לאשתו. כל מתנה בעלת שווי כספי שהבעל נותן לאשתו, למעשה איננה מתנה שלמה, כיוון שזכות אכילת הפירות נשארת בידיו. כיוון שכך, לא ניתן לקדש במתנה כזו. אבל הטבעת שהיא לבוש, שייכת לאישה לגמרי. היא מיועדת רק לשימושה של האישה, ואין לבעל שום חלק בה. לכן, דווקא מתנה מסוג כזה ראויה לקידושין. אבל, במה דברים אמורים? בזמננו, כאשר הקידושין והנישואין נעשים ברצף תחת החופה. רגעים ספורים לאחר הקידושין, החתן והכלה כבר נשואים זה לזו, וממילא הבעל מקבל את זכות אכילת הפירות בנכסי האישה. לא כן, בזמן הגמרא ובזמנו של הרמב״ם, אז היה מקובל להמתין כשנה בין הקידושין לנישואין. ובפרק זמן זה הבעל איננו מקבל עדיין את זכות אכילת הפירות. לכן, באותם ימים היה ניתן לקדש בכל מתנה שהיא, ולפחות מהבחינה ההלכתית לא הייתה עדיפות לטבעת. לכן ההקפדה הזו אינה מוזכרת בספרו של הרמב״ם. יהי רצון שנזכה במהרה לחגוג יחד שמחות נישואין ברוב עם, עד לשמחת הנישואין הגדולה של קודש הבריחו וכנסת ישראל בגאולה השלמה במהרה בימינו.
האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב יצחק קפלן.
חזקים, מחוברים, משדרים.